אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתמול, יום רביעי, קיימה הכנסת את יום הדיונים האחרון שלה לפני שהיא יוצאת לפגרת האביב, שתימשך עד השבוע שאחרי חג העצמאות. שלא כמו בשנים קודמות, הפעם היציאה לפגרה לוותה בלא מעט ביקורת ציבורית.
כי כל יום שם הוא יום של חירום, כי כל דקה היא חשובה. ולשמוע ולראות שיוצאים לפגרה, מה הנשים והילדות והגברים והחיילים והחיילות יעשו שם, ישבו על הכיסא וימתינו שהכנסת תחזור לכיסא הנוח שלה ותחליט מה לעשות.
יש במשפחות החטופים מי שטוען שלא ייתכן שבזמן שהמדינה בוערת ונלחמת, עשרות אלפי ישראלים מפונים מבתיהם ואנשינו נמקים בכלובים בעזה, חברי הכנסת שלנו יצאו לחופש. מצד שני, איך בדיוק הכנסת תורמת למאמץ המלחמתי? שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. כנס החורף של המושב השני של הכנסת ה-25 לא היה ככל הכנסים. הוא נערך במקביל למלחמה קשה וארוכת ימים בכמה חזיתות. מלחמה שעדיין נמשכת. איך היא השפיעה על עבודת הפרלמנט שלנו? האם הדמוקרטיה שלנו התחזקה או נחלישה בתקופה הזאת? רגע לפני סיום הכנס הזה ננסה לסכם ולאפיין אותו בעזרת הדוקטור חן פרידברג, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, אבל עוד קודם נהיה עם יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. שלום יערה.
שלום.
יערה, אולי נתחיל מהזווית האישית. מה זה אומר להיות כתבת כנסת בזמן מלחמה?
אתה יודע, בכנסת, כולם, גם הכתבים וגם הפוליטיקאים, באיזשהו מובן, אנחנו רגילים שאנחנו המרכז של הדרמה הלאומית. ובאיזשהו מובן, בזמן מלחמה, התחושה הקולקטיבית והמוצדקת הייתה שאנחנו סיפור משני פה. לדבר האמיתי שקורה, ואנחנו צריכים ככה לקחת צעד אחורה בציפיות שלנו להיות מרכז העשייה של הקשב הלאומי. והיה בזה משהו טוב, הייתי אומרת. אתה יודע, יש כל מיני כאלה שמשווים את זה לתקופת הקורונה, אבל זה לא כל כך נכון למה ההשוואה הזאת נפוצה. כי אומרים, טוב, תקופת חירום, ואז הכנסת נכנסת למוד אחר, ויש פחות חקיקה פרטית, וכל החקיקה מתעסקת בנושא מסוים, אבל בקורונה, הכנסת כן הייתה מרכז באיזשהו מובן, כי היו המון דיונים, נכון, אתה בטח זוכר, על איך אנחנו מפקחים, ואיך עושים את התקנות, וועדת חוקה, והיו המון המון ימים כאלה, שבהם כן, גם הקשב הציבורי, וגם באמת המהות הייתה בכנסת. לעומת במלחמה, כשהכנסת תפסה בצדק תפקיד משני, ואפשר להתווכח, כן, האם צריך שיהיה יותר פיקוח פרלמנטרי, פחות פיקוח פרלמנטרי, ובאיזה אופן נכון שהוא יהיה בתקופת מלחמה, אבל תחושת הצניעות, הייתי אומרת, שלטה בכנסת בטח בימים הראשונים למלחמה.
מעניין. ואיזו כנסת פגשת בכנס הזה לעומת כנסים קודמים?
אז באמת כנסת שיש בה פחות חקיקה, בגלל המלחמה, זה יותר דיוני ועדות. ויש לזה יתרונות וחסרונות. למה פחות חקיקה? א', בדרך כלל ימי הכנסת הם שני, שלישי ורביעי, ימי מליאת הכנסת, והפעם בשלישי רוב הזמן לא הייתה מליאה בהחלטה של נשיאות הכנסת, כי השרים והרבה מאוד מחברי הכנסת רצו לעסוק בענייני מלחמה, ורצו לא לסייב אותם להיות שם, וגם לא לאפשר תרגילים פרלמנטריים שיחייבו אותם להיות שם. יום שלישי היא ממילא, מי שמכיר את הכנסת יודע, היא ממילא המליאה הקצת פחות חשובה, אז ביטלו אחת מישיבות המליאה מבין השלוש. יש הרבה שאומרים שזה רק ברכה, כי במילא הישיבה ביום שלישי, ישיבה שאין בה חקיקה, היא רק דיונים, אבל מבחינת האופוזיציה זה מקום להרבה ככה כלים פרלמנטריים, שאילתות שנמחקו לנו הפעם. הקואליציה עצרה לתקופה את החקיקה הפרטית, ולכן הייתה הרבה פחות חקיקה פרטית במושב הזה, הרבה יותר חקיקה ממשלתית, גם החקיקה שהייתה, זה היה הרבה מאוד באמת ענייני מלחמה, והאמת שגם הח"כים הגבילו את עצמם. בהתחלה לא הגישו הצעות אי אמון, נניח, האופוזיציה, כי בתחושה שלא יפה, שעכשיו מלחמה וצריך להתאחד, וזה לא הזמן להתחיל, אתה יודע, בהצעות אי אמון שלא יעברו, והכריחו את הקואליציה ואת ראש הממשלה להגיע ולדבר. זה עבר, אבל תקופה ארוכה, יחסית, בשביל כנסת, שלא היו הצעות אי אמון. ונשיאות הכנסת אפילו לא ישרה לאיזה תקופה, גם קצרה שעברה, אבל ממש לא ישרה לאיזה תקופה, להביא לדיון הצעות חוק פרטיות. אז בתחום החסרונות ברור, נכון, אתה אומר, כנסת, הם צריכים להיות שומרי הסף, הם צריכים להיות המחוקקים, ואם יש רק הצעות ממשלתיות ולא הצעות חוק פרטיות, אז זה מטה את האיזון לטובת הרשות המבצעת, כי אתה יודע, כי אם אנחנו חוסמים חקיקה פרטית, אז ברור. מצד שני, הקשר הופנה לוועדות, לוועדות הכנסת, ובאיזשהו מובן, אתה יודע, הפיקוח הפרלמנטרי, זה שבמסגרתו מגיע שר או מגיע עובד ציבור בכיר, והח"כים צועקים עליו ואומרים לו למה עשית ככה, למה לא עשית ככה, זה קורה בוועדות, זה לא קורה בחקיקה. חקיקה פרטית, אפשר גם לבקר אותה. אפשר גם להגיד, יש שם הרבה דברים שהם, אתה יודע, ככה, הצהרות חוק כאלה של חברי אופוזיציה שאניווי לא יעברו. וועדות הכנסת, כשהשיפט, כשהדגש בכנסת עובר לוועדות, יש כאלה שיגידו, זה הפיקוח הפרלמנטרי האמיתי. שישבו בוועדות ויקראו לנציגי הציבור, ויערכו את ניצולי הנובה, ויערכו את משפחות החטופים, ושם קורה הדבר האמיתי. אז ראינו באמת יותר מזה, ופחות חקיקה על הטוב ועל הרע שבזה.
עם פרוץ המלחמה שהתחילה למעשה בפגרת הקיץ של הכנסת, ראינו התגייסות של ח"כים מכל הסיעות להרים איזה סוג של חמ"ל סיוע אזרחי. הייתה תחושה של אחדות במשכן, נכון?
הייתה, היא עברה די מהר. אתה יודע מה, שוב, יכול להיות שזכור משהו בדיעבד להגיד שהיא עברה מהר. היו שם לפחות איזה חודש של תחושה כזאת שנמשכה. חמ"ל הסיוע היה רעיון יפה.
אנחנו התחלנו מיום ראשון בבוקר להתחיל לפתור בעיות. זה התחיל משמות נהדרים, מי חי, מי מת, מי נחטף. לאט לאט עברנו למצב של חבילות. אנחנו היינו הראשונים שהתחלנו במה שנקרא בתרומות.
הגיעו אליו באמת ח"כים מכל קצות הקשת הפוליטית ועשו התנדבויות, כאילו ממש סיוע פרקטי לאנשים. אני חייבת לומר שאני חשבתי בימים שבהם פעל החמל הזה, שזה לא מה שצריכים לעשות חברי כנסת, שחברי כנסת לא צריכים לדאוג לאיסוף של ציוד למפונים. זה תפקיד של ארגוני חברה אזרחית, ומה שחברי כנסת צריכים לעשות זה באמת את עבודתם, שהיא ממש חשובה לצורכי מלחמה. כלומר, פיקוח פרלמנטרי, לבדוק מה קורה מבחינת החקיקה עם כל מה שצריך, אני לא חשבתי שהם צריכים להתעסק בזה, אבל היה בזה, אתה יודע, איזה אלמנט כן של באמת אחדות במשכן, ומדי פעם גם החמ"ל הזה כן התעסק בתיאום ובשיתופי פעולה בין חברי כנסת מהסיעות השונות, בענייני פיקוח פרלמנטרי. לפעמים זה הוסב לזה, ומבחינת העבודה, אתה יודע, שום דבר, זה אף פעם לא מחזיק, נכון? לא רק בכנסת, בכלל בציבוריות הישראלית.
כן.
שיש משבר, אז כולם מתלכדים. אבל זה עובר. ואז השאלה, איך עוברת הטרנספורמציה הזאת לשלב האבולוציוני הבא, שאחרי הטראומה?
את זוכרת את הנקודה שבה זה התחיל לחרוק וחזר לנקודת המוצא?
אני לא חושבת שהייתה נקודה, טיפינג פוינט, שבה החליטו שנגדרה האחדות. זה אף פעם לא קורה ככה, נכון? בשום מקום. לאט לאט התחושה הייתה שחוזרים להגיש הצעות אמון, למשל. העבודה הייתה הראשונה לעשות את זה, מפלגת העבודה של מיכאל.
מאז 7 באוקטובר נמנענו מהגשת אמון. אבל כבר 108 יום שאנחנו רואות ורואים איך הממשלה הזאת מתעסקת בהכל, בהדחת דובר לאומי, בהעברת תקציב מושחת, בהדלפות מביכות, מביכות מהקבינט, הכל, רק לא החטופות והחטופים. לכן אנחנו נעלה להצבעה היום הצעת אי אמון בממשלה על אי החזרת החטופות והחטופים.
ואז כולם עשו את זה אחרי, כל סיעות האופוזיציה. כי הבינו שזהו, שנגמר השלב ההוא, שכולנו חברים וכולנו אחודים ולא מבקרים יותר את הממשלה. אני אזכיר לך שוב, בהתחלה גם לא הייתה ביקורת על הממשלה. גם זה היה נחשב לא יפה או לא ראוי בזמן מלחמה. היה איזה חודש בכנסת, שזה די מדהים אם תחשוב על זה, ולאו דווקא רצוי, שהאמירה גם של סיעות האופוזיציה הייתה, אנחנו מגבים את הממשלה עכשיו מלחמה.
מה שנקרא שקט יורים.
כן, ואני לא בטוחה שזה דווקא שלילי שזה עבר. כי אתה רוצה אופוזיציה גם בזמן מלחמה. אתה רוצה שגם בזמן מלחמה יהיה איפכא מסתברא. הלא למדנו את זה אולי מהנסיבות שהובילו למלחמה. אתה רוצה שיהיו חברי כנסת שיגידו, אבל למה ככה, וישבו בוועדת חוץ וביטחון, וישאלו בדיוק על סמך מה הנתונים, ואיך הסליטו את ההחלטות. גם בזמן מלחמה מאוד מאוד חשוב שיהיה את זה.
יערה, ראינו עכשיו ממש לאחרונה ביקורת חריפה שנמתחה על הח"כים ערב היציאה לפגרה, על עצם היציאה לפגרה. ביקורת שלא שומעים כל יום, כי כבר די התרגלנו לעניין פגרות הכנסת. מי היו המבקרים, ומה היו הטיעונים שלהם, ומה ענו להם חברי הכנסת?
תראה, אני לא מחזיקה מכל הקמפיין הזה נגד היציאה לפגרה. אני חייבת להגיד לך, זה בעיניי קמפיין פופוליסטי לגמרי. הטענה הייתה הטענה שנשמעה מטעם האופוזיציה, שאומרת, לא ראוי שעכשיו יצאו לפגרה, כי יש כל כך הרבה במה לטפל, ועכשיו תקופת מלחמה, והצטרפו אליה כמובן בני משפחות חטופים, ובני משפחות שקולות לפעמים, ומפונים, וכאלה שאומרים, לא יכול להיות שבעודנו עדיין תלויים ועומדים ומחכים לדברים שיקרו, הכנסת לא תעבוד.
אנחנו העם, אנחנו הבוסים שלכם, אנחנו הריבון במדינה הזאת. והשאלה שלי זה, האם הבוסים שלכם אישרו לכם לצאת לחופש?
די, אז אם אתם לא תבואו לעבוד, אנחנו מודיעים שאנחנו נכן נבוא לעבוד מיום ראשון הבא, ועד שתחזרו אנחנו נהיה כאן.
אז למה אני אומרת שזאת טענה פופוליסטית? א', כי אין שום התכנות לא לצאת לפגרה. טכנית, זה בחוזה של עובדי הכנסת. זאת אומרת, כשאומרים את זה יאיר לפיד או ליברמן או אחרים, השאלה שצריך לשאול אותם זה, אוקיי, ומי ינהל את ישיבות המליאה? מי יהיה היועץ המשפטי?
כן, כי אנחנו צריכים לזכור שמעבר ל-120 חברי הכנסת, יש הרבה מאוד עובדים של הכנסת שבעצם מתפעלים את כל המנגנון הזה שנקרא פרלמנט.
מאות. הם האנשים שפרקטית עושים, אתה יודע, שוב, הייעוץ המשפטי, הניהול, מי ידפיס את החוק בשביל שיונס על השולחן של 120 חברי כנסת, זה חובה תקנונית, זה לא שאם יאיר לפיד יעשה את זה בעצמו, זה בסדר.
השבוע בשבוע הזה הם מוציאים את הכנסת לפגרה, באמצע המלחמה. זו הזיה. ניסינו להילחם בזה, אמרנו להם, המילואימניקים לא בפגרה, החטופים בעזה לא בפגרה, מה פתאום שהכנסת תצא לפגרה, זה לא מעניין אותם.
לא חשוב, יאיר לפיד ינקה את המדרגות בכנסת, יחלק, יפעיל את מזנון הכנסת, זה לא דבר אפשרי. זאת אומרת, זה תמיד, אני תמיד, אף פעם לא אוהבת שהם מוצאים ביקורת על דבר שלא אפשרי לעשות אחרת, אז זה מסוג המקרים שבהם אי אפשר לבטל את פגרת הכנסת, אפשר להזיז אותה, אפשר לקבוע ישיבות מיוחדות בפגרה, לבטל זה לא דבר אמיתי שאפשר לעשות. אז זה א', ב', פגרת הכנסת היא לא חופשה. פגרת הכנסת נועדה לדיוני ועדות, ועדות עדיין מתקיימות, ודיברנו קודם על זה שממילא בכנסת בסיטואציה הנוכחית, הוועדות עושות הרבה יותר, נתח הרבה יותר משמעותי ביחס לחקיקה, וב', היא אמורה להיות זמן שבו חברי הכנסת יורדים לשטח ועושים עבודה מסוג אחר, לא רק חקיקה במליאה. שלא לדבר על זה שכמובן אפשר לכנס ישיבות מיוחדות בפגרה בחתימה של 40 חברי כנסת וכן הלאה. אבל זה לא אמור להיות חופשה. בוא נגיד ככה, יש חברי כנסת חרוצים ויש חברי כנסת עצלנים. החרוצים הם חרוצים בפגרה וכשאין פגרה, והעצלנים הם עצלנים בפגרה וכשאין פגרה. אתה יכול למלא את לוז הפגרה שלך באופן שהוא מאוד מאוד עמוס, אם אתה חבר כנסת רציני, והציפייה מחברי הכנסת שלנו היא זאת. אולי המונח פגרה פה יצר את הבלבול הזה. הפגרה היא פגרה של הכנסת, לא של חברי הכנסת. הם לא אמורים להיות בתאילנד בזמן הזה, ואם הם יהיו בתאילנד בזמן הזה, או סתם לא יעשו דברים מועילים, אז זו בהחלט תהיה סיבה לבקר אותם.
יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. תודה רבה לך.
תודה לך.
המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם באחרונה סקירה מפורטת של עבודת הכנסת במהלך המלחמה. את הסקירה הכינו אביטל פרידמן והדוקטור אסף שפירה. על בסיס הסקירה הזאת ננסה לעשות סדר ולהעיר על החולשות והחוזקות שהתגלו בתקופה הזאת. נעשה את זה בעזרת הדוקטור חן פרידברג, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום דוקטור חן פרידברג.
שלום וברכה.
בואי נזכור את עבודת הכנסת במלחמה ונתייחס לשני היבטים עיקריים, חקיקה ופיקוח על הממשלה.
קודם כל, לפני שנדבר על המלחמה, נגיד שתי מילים על שני התפקידים האלה. בעצם מדובר בשני תפקידים מרכזיים של כל פרלמנט דמוקרטי, טיפול בחוקים בוועדות, אישור החוקים במספר קריאות, ופיקוח על עבודת הממשלה בשם הציבור, באמצעות הוועדות, בין שזה ועדות קבועות, בין שזה ועדות משנה, בין שזה ועדות חקירה פרלמנטריות, ובאמצעות כלים מליאתיים שונים, כמו שאילתות, הצעות לסדר יום, דיונים. התפקיד הזה מאוד חשוב בשעת שגרה, הוא חשוב שבעתיים בשעת חירום, שבה הממשלה מרכזת בעצם בידיה הרבה מאוד כוח.
מה, על מה אנחנו מסתכלים? מה מעניין אותנו להסתכל בתקופה הזאת?
אז אם נחלק את זה, כמו שאמרת, לחקיקה ולפיקוח, אז בוא נסתכל על מאפייני החקיקה בתקופה הזאת של של המלחמה, בטח בשלושת החודשים הראשונים, שלושת החודשים שלאחר מכן יש כבר קצת חזרה לאיזו שגרה טיפה יותר נורמלית. אז בעצם החקיקה בתקופה של המלחמה התמקדה באופן טבעי בסוגיות שקשורות למלחמה. אני מזכירה רק את ההסכם הקואליציוני שנחתם בין נתניהו לגנץ, עם הצטרפות המחנה הממלכתי לממשלה, ושם בעצם צוין במפורש שחוקים אחרים שלא קשורים למלחמה, יחוקקו רק בהסכמת שני האישים האלה. זה עבד בהתחלה, זה פחות עבד בהמשך.
אז אוטומטית בעצם הממשלה כבר הקטינה את כמות החקיקה שהיא יכולה להיות חקיקה נפיצה או חקיקה שלא קשורה ישירות למלחמה.
בהחלט. אם אני רוצה לזכור את זה לפי תופעות, אז אני אגיד שיש ארבע תופעות שמאפיינות את החקיקה בתקופה הזאת. הראשונה, כאמור, כמו שאמרתי, זה התמקדות החקיקה בענייני מלחמה, מה שמאוד טבעי וברור והגיוני. הדבר שני שמעניין זה דומיננטיות של חקיקה ממשלתית. הדומיננטיות של החקיקה הממשלתית הייתה מאוד דרמטית ביחס לירידה בחקיקה הפרטית. בימים כתיקונם יש לנו הרבה מאוד עיסוק בחקיקה פרטית. בזמן המלחמה ראינו שרק שלוש הצעות חוק פרטיות השלימו את הליך החקיקה, לעומת 52 ממשלתיות, שזה יחס מאוד גבוה לטובת החקיקה הממשלתית.
לכן רק נסביר במילה שהצעות חוק פרטיות הן הצעות חוק שיוזמים חברי כנסת, והצעות חוק ממשלתיות באות בעצם ממשרדי הממשלה עם הליך הרבה יותר מורכב, עם הערות לציבור וכולי.
אני רק אדגיש שזה שיש פחות חקיקה פרטית, בעיניי, בעינינו, זה לא בהכרח רע, בעיני המכון הישראלי לדמוקרטיה כמובן, זה לא בהכרח רע, כי זה מפנה את חברי הכנסת לעשות עבודת פיקוח, במקום להגיש הרבה מאוד הצעות חוק פרטיות, שבסופו של דבר, כשמסתכלים בשורה התחתונה, רובן לא עוברות בכלל. אז זה כן מפנה אותם לעבודת פיקוח. תופעה שלישית זה חקיקת בזק ממשלתית. שוב, אין עם זה בעיה ספציפית בהקשר של המלחמה, אבל צריך להגיד שחקיקת בזק למעשה שוללת את היכולת של הכנסת לבחון באופן מעמיק את ההשלכות של הצעות החוק, ולתת לציבור זמן מספק להגיב עליהן.
זה נובע בעצם הרבה פעמים מצורך להגיב מהר, לייצר כלים עבור המדינה, למאמץ המלחמתי.
בהחלט שעת חירום, אנחנו מבינים את הסוגיה שזה שעת חירום ומאמץ מלחמתי, אבל צריך בכל זאת להזכיר שיש גם איזה שהן השלכות מחירים או השלכות לא בהכרח חיוביות. התופעה האחרונה זה בעצם שימוש בחקיקה זמנית, מה שאנחנו קוראים הוראת שעה. הוראת שעה זה בעצם חוק שעובר בהוראת שעה, זה חוק שתוקפו מוגבל. בדרך כלל זמן מסוים או עד סוף הכנסת או עד סוף המלחמה, מתוך 52 הצעות החוק הממשלתיות שהתקבלו, 31 התקבלו כהוראת שעה, שזה שיעור גבוה. צריך להגיד שעוד לפני המלחמה נעשה שימוש גובר והולך בהוראות שעה, ולתופעה הזאת יש כמה היבטים בעייתיים. החל מכללים לא ברורים לגבי פקיעת התוקף של הוראות שעה, דרך שימוש בהוראות שעה ככלי להתחמק מקביעת מדיניות ארוכת טווח, עד שימוש בהן כדי לצמצם ביקורת שיפוטית על חוק, כי יש טענה שבג"ץ מתייחס יותר בסלחנות להוראות שעה. אז יש לזה אלמנטים בעייתיים, שוב אני אגיד, לאור המלחמה ומצב החירום אפשר להבין את השימוש, רק צריך להבין שיש מחירים לתופעות האלה.
בואי נדבר עכשיו על הנושא של ועדות הכנסת. איך זה נראה שם בתקופת המלחמה?
קודם כל נגיד שוועדות הכנסת זה הלב של העשייה הפרלמנטרית. מתקיימים שם דיונים בהצעות חוק ותקנות, אחר כך נדבר עליהן גם בהקשר של פיקוח. אז כצפוי, הוועדות שבהן נידונו הצעות חוק שדיברנו עליהן כרגע, זה בעיקר ועדת הכספים, ועדת חוקה, ועדת כלכלה. אלה ועדות שבעצם נידונו בהן הרבה מאוד חוקים שקשורים למשק, למשק בשעת חירום, כמובן עניינים סוגיות משפטיות. נתון מעניין יותר זה שהדיונים בוועדות עסקו הרבה פחות בחקיקה ראשית, ויותר באישור תקנות, בפיקוח על, על עבודת משרדי הממשלה, למשל באמצעות דיונים, באמצעות סיורים, יש ועדות, למשל ועדת הבריאות יצאה לשבעה סיורים, ובעצם הוצפו הרבה מאוד בעיות בוועדות שעלו מהשטח. אני רק אתן לדוגמה את סוגיית החטופים, שאנחנו רואים את משפחות החטופים מגיעות באופן תדיר לוועדות, שותחות את טענותיהם. זה נושא שהוא נמצא על סדר היום של הוועדות, ויש בזה בהחלט אלמנט פיקוחי. זה דבר חיובי, כי ככלל הכנסת עוסקת בעינינו יותר מדי בחקיקה, במיוחד בחקיקה פרטית, והרבה פחות בייצוג או בפיקוח על הממשלה. יש פה איזשהו איזון יותר נכון כרגע, שפתאום התפנה זמן ויש יותר קשב לעיסוק בפיקוח. זה לא דבר רע, דרך כלל.
אז מהבחינה הזאת, המלחמה בסך הכל עשתה טוב לעבודת הוועדות?
ככל שאפשר לדבר על מלחמות בהקשרים של טוב, אבל כן, אני חושבת שאנחנו רואים יותר פיקוח ממה שראינו בעבר, בהקשרים הספציפיים שדיברנו עליהם.
עוד כלי פיקוח של הכנסת על הממשלה הוא השאילתה שחברי כנסת מציגים לשרי הממשלה בנושאים שתחת טיפולם. איך זה נראה בתקופה הזאת?
אז כפה, בתחילת המלחמה הוגבל והצטמצם מאוד השימוש בשאילתות, גם בהצעות לסדר יום. זה קצת השתחרר, אבל עדיין כתוצאה משלושת החודשים הראשונים, אנחנו רואים שיש הרבה פחות שאילתות מאשר בתקופה המקבילה. השתקד. תופעה מעניינת נוספת זה שרבות מהשאילתות לא זכו למענה. וזה ביטוי נוסף לפגיעה בפיקוח של הכנסת על הממשלה. זה עוד פן שבעצם מחליש את הכנסת, כי שאילתות בעצם מופנות לשרים. שוב, במטרה להוציא מהם אינפורמציה עבור הציבור. ברגע ששרים לא תורכים או לא עונים או אין להם זמן לענות על שאילתות, המידע הזה בעצם נשאר במשרדי הממשלה ולא עובר הלאה לציבור באמצעות הכנסת. בסופו של דבר, המידע הזה לא שייך לשרי הממשלה ולא שייך למשרדים, הוא שייך לציבור. הוא אמור לקבל את המידע הזה באמצעות הנציגים שלו בכנסת. אם בכנסת ה-25 עד המלחמה 57% מהשאילתות נהנו, מאז המלחמה ועד היום רק 28% מהשאילתות נהנו. ולכן אתה רואה שיש פה באמת, שוב, יכול להיות שחלק מהשרים עסוקים, יכול להיות ש... אני לא יודעת מה הסיבה, אבל העובדה היא ששיעור המענה על שאילתות נחתך ביותר ממחצית מאז המלחמה, אולי הם חושבים שזה לא כזה חשוב עכשיו, ועדיין, שוב, זה כלי פיקוח של הכנסת, שגם בימים כתיקונם הוא לא מאוד אפקטיבי. אז על אחת כמה וכמה בשעת מלחמה.
עוד נושא שהיה מעניין לראות בתקופה הזאת של המלחמה, זה חזרה של הכנסת לדיונים היברידיים בוועדות, כלומר, שמוזמנים לא מגיעים פיזית לוועדה, אלא מתחברים מרחוק בזום, כמו שהתחיל בעצם בתקופת הקורונה.
אז באמת, כשהתפרצה מגפת הקורונה, זה הביא את הכנסת להתחיל לנהל דיונים בוועדות מרחוק. מעט מאוד אנשים, בעיקר חברי כנסת, השתתפו פיזית בחדר הדיונים, חלק היו פיזית בחדר הדיונים, חלק השתתפו מרחוק דרך אפליקציית זום כמובן. בהמשך, באופן טבעי, הדיונים חזרו להתנהל באופן פיזי, אבל נותרה האפשרות לנהל אותה מרחוק. מאז פרוץ המלחמה התרחבה שוב ההשתתפות בדיונים מרחוק. היו הרבה מאוד אנשים שהתקשו להגיע לירושלים, חלק משרתי מילואים שהתחברו מכל מיני מקומות, עובדים, מתנדבים בחמלים שונים, ראשי רשויות שלא יכלו בעצם להגיע, לבזבז זמן ולהגיע לירושלים, התחברו בזום. זה בעינינו ללכת עם הקדמה. זה נכון להשתתף מרחוק כדי להקל על אנשים שמתקשים להגיע לכנסת. אבל צריך להסדיר בצורה טובה יותר את ניהול הדיונים ההיברידיים בוועדות. למשל, לאפשר השתתפות גם של ח"כים, וגם של עובדי כנסת, וגם של שרים וסגני שרים, לא רק מוזמנים שהם לא שייכים לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת. אוקיי? אבל לעשות את זה רק בחפוף לאישור מראש. לא ככה כל אחד שרוצה יעשה את זה. לתת אפשרות לגורם חיצוניים להשתתף ברחוק בכל הדיונים, אלא אם כן יש לנו מקרים חריגים. במקרה הצורך להגביל את מספר המשתתפים החיצוניים מרחוק, לפי קריטריונים שיוגדרו מראש, כדי שלא יהיה עומס רב מדי, שפתאום יהיו 50 משתתפים בזום, אף אחד מהם באמת, בעצם לא יוכל לתרום לדיון. אז רק מי שישלח למשל חוות דעת כתובה לוועדה, יקבל למשל זכות דיבור בדיון. לנהל את הדיון בצורה קצת יותר אפקטיבית, כדי שגם הגורמים החיצוניים ישולבו במהלך הדיון ולא רק בסופו, כשכבר כל הגורמים הרלוונטיים הולכים, שזה אולי יועצים משפטיים, שזה אולי חברי כנסת, אז בהחלט לטייב את השימוש בדיונים ההיברידיים, זה יאפשר אולי ייצוגיות יותר טובה, יאפשר לאנשים שאולי נמנע מהם להגיע לכנסת, להשמיע את קולם, בהחלט אנחנו בעד, אבל אם כי זה דורש טיוב.
אז איך אנחנו מסכמים בעצם את התקופה הזאת, והאם הכנסת הייתה ערוכה לעבודה במתכונת של שעת חירום?
אוקיי, אז אני אגיד ככה שבאופן כללי, התחזקות הממשלה על חשבון הכנסת, או בכלל התחזקות של ממשלות על חשבון פרלמנטים, זה מאוד אופייני בעיתות משבר. זה קרה גם בתקופת הקורונה, וזה לא קרה רק בישראל. כשבדקנו את זה במקומות אחרים, ראינו שהממשלות, גם במדינות אחרות, צברו יותר כוח, באמת כדי להתמודד באופן מיידי עם שעת החירום. היה צורך לתת מענה מהיר לצרכים של מצב החירום. אבל לאורך זמן, זו תופעה שהיא קצת פחות רצויה. כי יש לה אלמנטים מזיקים, יש לה השלכות מזיקות. במיוחד בישראל, שגם כך הממשלה נהנית מעוצמה מופרזת, והכנסת גם כך סובלת מכשלים שפוגעים בעבודה שלה. אז בעיתות חירום, המאזן או חוסר האיזון לטובת הממשלה הוא גדול. זאת אומרת, האיזון מופר, והכוח עובר לממשלה, שגם כך חזקה. אז בעצם מה שאפשר לומר זה שמכל מה שסקרנו עד עכשיו, זה שהכנסת צריכה לנסח לעצמה כללים, או איזשהו מדריך, לכתוב לעצמה סוג של מדריך הפעלה לשעת חירום, שיופיעו שם כלים עקרוניים, שיאפשרו לה גם בעיתות חירום, לשמור על איזון, בהמשך פעילות תקינה, לרבות פיקוח על הממשלה, שאמרנו שהוא מאוד דחוץ בשעת חירום, לבין גמישות והתאמת הפעילות לצורכי מצב החירום. הצורך הזה עלה כבר בתקופת הקורונה, הוא קיים גם היום בשעת החירום הנוכחית, שהיא שעת חירום של מלחמה, שעת חירום ביטחונית, ואין סיבה לא לייצר כזה מדריך שייתן מענה לסוגיות שדיברנו עליהן, ומשפיעות במידה מסוימת גם על החקיקה, גם על הפיקוח, אולי פוגרות או מחלישות את הכנסת אל מול הממשלה. אז אין סיבה שלא ינוסח מדריך כזה, או שנהלים כאלה שישמרו על כוחה של הכנסת מול הממשלה גם בשעת חירום.
ונקווה שהכנס הבא של הכנסת יהיה באווירה הרבה פחות חירומית.
אני מצטרפת לתקווה הזאת, אמן.
דוקטור חן פרידברג, תודה רבה לך.
בשמחה, תודה לך.
האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, וצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו ביישומון המועדף עליכם וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X טוויטר. אני דניאל אופיר, שנדע בשורות טובות. נשתמע.